הרב אריה מונק, שווים אליך.
כן, אני כאן מוכן ומזומן.
המאזינים רק רוצים תחזית למחר.
תחזית? תן להם.
יהיה חם ויבש, מהלך היום יתחזקו הרוחות, ייתכנו טפטופים מקומיים, אבל בלילה ינשבו רוחות טרות, ירדו גשמים ברוב חלקי הארץ, ככה יהיה לילה סוער, ואת המבזק הזה שככה עשינו בדקות האחרונות, בחצי שעה האחרונה, תודה לישראל בן צבי על העריכה, ואני חושב שהשידור יכול לעבור אליך למה שנשאר מהשעה וחצי של תוכנית עם מאזינים על משבר הקורונה. אין לזה שם לתוכנית.
אין לזה שם.
שם לקורונה.
יש קורונה.
יש שיר על הקורונה, אתה רוצה את השיר?
את השיר אנחנו נכניס גם, אל תדאג.
אה, יופי. קורונה לא תגיע לכאן בעזרת השם.
קורונה לא תגיע לכאן, היא כבר כאן.
נכון, כן. בממדים מצנועים ביחס לעולם, ואיך אמר ליצמן, מה שכולנו יודעים, הדר זה ראשי תיבות, אני אשם רופאיך.
אני אשם רופאיך, וגם דרך אגב חודש אייר, זה גם אני אשם רופאיך.
נכון. אבל אתה יודע מה? נתניהו, בסוף דבריו, אם שמת לב, בעזרת השם, נעבור את זה.
חייב.
כן, אבל זה...
בלי קריצה פוליטית.
לא, לא, הוא כמעט לא משתמש בעזרת השם הזה, וכנראה גם הוא...
למה לא? הוא משתמש לאחרונה הרבה הרבה, תאמין לי.
לא מספיק, לא מספיק. אני חושב שגם הוא מבין שבלי סייעתא דשמיא אי אפשר לעבור את המשבר הקורונאי הזה.
כן, לגמרי.
הרב מונק, בהצלחה רבה.
תודה, תודה. טוב, אז היא כבר כאן למעלה מחודשיים. כי הייתה שם במזרח הרחוק, אז לא כל כך התייחסנו אליה. בכל זאת, סין רחוקה מכאן, מארץ ישראל, 6,314 קילומטר. אני חושב שזה החלק הקרוב של סין, כי סין עצמה גדולה מאוד. אבל כיום שהעולם שלנו הוא כולו כפר גלובלי אחד קטן, ואנשים נוסעים בכל העולם ומתערבבים. זו הייתה רק שאלה של זמן, שהקורונה תיכנס לחיינו ותחייב אותנו לשנות הרגלי חיים. אז בתחילה, אירועים חשובים כמו בחירות דחקו אותה לזמן מועט והיא חזרה. אבל עכשיו היא ממש נכנסת לחיינו. אז כיצד צריך להעריך מאזינים יקרים, כיצד מכינים את הילדים, כיצד מתמודדים עם הפחד, עם החרדה, מה עושים עם הכנות לחג, האם לאגור מזון או שזה מיותר, ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן יהיה כאן עם רופאים, עם רופאים פסיכיאטרים, עם רבנים, עם מאזינים ואחד מיוחד משלנו, שנמצאים בבידוד, ועוד ככל שיותר לנו הזמן. אנחנו נצא עכשיו לחובת המפרסם שלנו, ומיד מיד נשוב למשדר הקורונאי הראשון ברדיו קול חי, משדר מיוחד שמוגש כאן על ידי, ובעזרת השם נקווה שנביא תועלת, יישארו איתנו.
קול חי
אונוררס. בכל מקום, בוגרי הקמפוס החרדי של הקריה האקדמית אונו משמשים כשליחי ציבור. מהכנסת דרך עריכת דין, ראיית חשבון, עיריות, יזמות, נדלן, עסקים ועוד. הצטרף עליהם כעת. המכינות לגברים מתחילות. לקבלת פרטים נוספים, 072-333-4741. הקריה האקדמית אונו.
יום פתוח במכללה ירושלים בית וגן. פתוח שתבואי. יום ראשון יוטט באדר בשעה 9 בבוקר. בואי להתרשם ממגוון מסלולי הלימוד המרתקים שיפתחו לך דלתות בעולם התעסוקה. מעונות חינם לסטודנטיות בשנה א', שפע מלגות, הסעות חינם מהכניסה לעיר ו-50% הנחה בדמי רישום למשלמות ביום הפתוח. לפרטים חייגי עכשיו למכללה ירושלים בית וגן, 02-675-0724. כי יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
חמש טבלאות שוקולד פרה ב18.80 שקלים. שוקולד קליק טבלאות או 5 שקיות ב18.80 שקלים. עוגיות אוסם 3 ב18 שקלים. מיקס או פסק זמן 390 גרם ב17.90 שקלים.
כפוף לתנאי המבצע.
איפה אפשר לקנות מיקסר בוש בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
רשת מלונות ציפורי קלאס המהדרין מזמינה אתכם ליהנות ממגוון של עולמות במלונות בטבריה ובחפץ חיים. לחוויית נופש מלכותית מפנקת ומהודרת חייגו כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
יש לך מרקנטיל סמייל? קיבלת הנחה ככה בשביל הספורט. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב על רכישה ברשת סקצ'רס. כפוף למפורט באתר מרקנטיל סמייל.
רוצים לקיים את מצוות מתנות לאביונים בהידור? רוצים לשמח ביום הפורים אלמנה ויתומים? העבירו כעת מתנות לאביונים דרך ארגון יד עזרה ושולמית ותזכו בעזרת השם לשפע ישועות. כוכבית 91-71. פורים שמח! התרומה לכלל פעילות העמותה.
אז הציבור בארץ ישראל מגוון מאוד, ובשאלות של קורונה לכל ציבור יש את הדילמות, ספקות משלו. וגם לנו הציבור הדתי ישנם שאלות הלכתיות שונות, בין היתר התכנסויות לצורך תפילה, אירועים שונים כגון חתונות, בריתות, התכנסויות של כוללים, של ישיבות ועוד ועוד. ביקשתי את הרב הגאון רב חיים איידלס שיעזור לנו לפתור כמה מהשאלות האלה בנושא של הקורונה. ערב טוב הרב.
ערב טוב ובורך, כבוד הרב.
טוב, אז השאלה הראשונה ככה שבאמת הרבה מאוד אנשים שואלים, ואני בכוונה פותח איתה כי אני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה. האם יש התייחסות הלכתית של דין רודף לאנשים שיש הוראה של משרד הבריאות שהם צריכים להיות בבידוד? כי אנחנו שומעים על אנשים שככה לא בדיוק מבינים את ההוראות, חושבים שזה המלצה ותפילה יותר חשובה במניין. אז מה איך מתייחסים לזה?
בוודאי ובוודאי שאנשים שלא ערים לדברי הגורמים שהנחו את כולנו להישמר ולהירחק, בוודאי ובוודאי שאותם אנשים יש להם דין של רודף, כשם שפסק מרן הרב אוזנר זכר צדיק לברכה ודודי סקני מרן הרב אלישיב לגבי אדם שנוסע בכביש בצורה פרועה ומשולחת רסן שיש לו דין של רודף. בוודאי שכאן אדם שלא נשמע לצו השעה, להנחיות של משרד הבריאות, שזו לא המלצה אלא זו דרישה, ודאי שאותו אדם מסכן את הציבור, אותו אדם חלילה וחס עלול לגרום לאדם אחר להידבק, לחלות, ואף חלילה וחס להיכנס לסכנת חיים. מצווה על אותו אדם להרחיק אותו, למנוע ממנו את האפשרות להקהיל קהילות ולהיות בקרבה שלא להישמע לכל ההוראות. וכל מי שמקל ראש בדבר ידע שמקל מדים ונשמרתם מאוד, מדגישה לנו התורה, מאוד לנפשותיכם. ודאי שחובה עלינו וצו השעה, ואם רואים התקהלות, ואם רואים אדם שלא שומע לכל ההוראות, חובה עלינו, וכלשון מרן השולחן ערוך בחלק חושן משפט חלק ג' בדין רודף, אף להרחיקו בכוח. ודאי וודאי שהדינים האלה חמורים, וזה צו השעה לכל אחד מאיתנו.
זאת הייתה השאלה.
אמר שלמה המלך בחוכמתו, אל תהי צדיק הרבה.
אז זאת השאלה הרב שרציתי לשאול, הרב ככה רמז כבר בדברי התשובה לאחד השאלות, מה הכוונה בכוח? האם מותר לאדם כזה חלילה בציבור לפגוע בו בצורה של להלבין את פניו, כי הוא לא מבין אחרת, או איך צריך לנהוג, כי אנחנו רואים אנשים ש... אני התפללתי בוודאי בבית הכנסת שהיה אדם שהיה צריך להיות בבידוד, והוא ניסה לתרץ את עצמו בכל מיני תירוצים. אז האם מותר לפגוע באדם כזה?
מעיקר הדין, כשהרודף הוא ודאי רודף, ורודף חלילה וחס להרוג את האחר, אז דמו הותר. כאן יש לנו ספק, הדברים הם לא בוודאות, אבל זה ספק חיי פיקוח נפש, ומכיוון שזה ספק חיי פיקוח נפש, ואנחנו יודעים על אותו אדם, אם הוא ודאי צריך להיכנס לבידוד עדיין, זה בגדר ספק, אנחנו לא יודעים שהוא חלה בוודאי. מצווה עלינו להרחיק אותו, גם אם הדבר יגרום לו להלבנת פנים. הראיה מדברי מרן השולחן ערוך בהלכות תפילה, שכותב בהרחבה, שמי שמדבר בשעת חזרת השעת,
גוערים
בו, מוכין בו, ואף מלבינים את פניו. מכיוון שהאדם הזה גורם לתפילת רבים שלא להישמע, ודיברו איתו בנחת, והסבירו לו את הדברים, ודברי חכמים, אם הם בנחת, אז הם נשמעים, והוא לא נשמע אלינו, חלילה וחס מיד להלבין את פניו, חלילה וחס מיד להרחיק אותו, אבל והיה אם הוא לא שומע לכל הבקשה, בראשונה ובשנייה, וממשיך להתקרב וממשיך חלילה וחס, או בעצמו להקיל קהילות וכדומה, גם אם הדבר הוא הלבנת פנים, נכון שלדעת המאירי הלבנת פנים זה דין של רוצח ממש, כך מרחיב המנחת שלמה בסימן א' להלכה, אבל כאן שעסקינן בחיי נפש, ואנחנו רואים אותו כרודף, מותר אף להלבין את פניו, כי אנחנו לא מלבינים את פניו באופן אישי, אלא באופן ענייני. אנחנו לא חלילה וחס באים לבזות אותו, אלא מבזים את מעשיו, ארור הפעם כי אז. ולכן חובה עלינו, גם אם הדבר יהיה באופן של הלבנת פנים, ונחתום שוב, שגם על זה נאמר, אל תהי צדיק הרבה. לבוא בדרכי נימוס וכולי, פעם, פעמיים, ושעוד שעדיין לא שומע, ולהתייפייף, הדבר הזה חלילה וחס זה עלול לעלות בחיי נפש, שמותר בדיעבד לאחר שלא שמע בראשונה או בשנייה, אף למחות בו ברבים אם זו הדרך היחידה, לגרום לו שלא חלילה וחס, לגרום לאחרים ספק פיקוח נפש.
טוב, תודה רבה לשאלה הזאת. עכשיו, בקשר לאנשי הצלה, שנדרשים לטפל כמובן שהם ממוגנים, בחולי קורונה או באנשים שהם חשודים כחולים, אבל בני הבית מתנגדים. הוא רוצה לעסוק ברפואה או בשליחות שלו, אבל בני הבית פוחדים ומבקשים ממנו שלא יעשה זאת. השאלה אם יש לו חובה לעשות את שליחותו הרפואית או לשמוע בכל אנשי ביתו.
להלכה אנחנו פוסקים שרופא, אומן בלשון של חז"ל, שכבר נמצא בשליחותו, הוא יכול גם לסרב להוריו ואף לרעייתו, מכיוון שחיי נפש תלויים בו. נכון שכאן הרעיה מאוד מאוד חוששת, היא חוששת לחיי בעלה, והיא אומרת לו איך הותר דם מפני דם, אבל מכיוון שהוא מחוסן והם יודעים איך להתנהל ויש להם את כל הציוד הנדרש, הוא צריך להסביר לה בדרכי נועם שהוא עוסק בשליחות מצווה. ושליחי מצווה לא ניזוקים, נכון שבמקום ששכיח הזה ככתוב פעמיים בשעה שהם כן ניזוקים, אבל מכיוון שכאן הוא בסטריליזציה ובזהירות, כן הקדוש ברוך הוא ישמור עליו בכל רע, שמשמור צאתך וברכה לחיים אתה ועד עולם, צריך באמת לנסות להסביר את הדברים וליישב אותם על ליבה. אם היא מונעת אותו בכל תוקף ומבחינתה, חס ולא יעבור, והדבר חלילה וחס עלול לפגוע לשלום בית ולערער את היתירות המשפחתית, במקרה חריף שכזה שהוא מנסה להסביר והוא נשמר, ואף על פי כן הוא מקבל ממנה וטו מוחלט ושום פנים ואופן, במקרה שכזה שיסמוך על אחרים שיעשו את מלאכתם ולא יפר את השלום בית. אם כי להלכה, שוב כאמור, אומן, רופא, לא שומע בכל אף אחד כולל אוריו, יעוסק בחיי נפש. כאן שיש אחרים, וחלילה וחס יבולה לו במקרה שכזה, הוא לא נשמע, דבריו לא נשמעים, אז יישאר בביתו ולא יצא לשליחותו החשובה. אבל מטבע הדברים, הוא יסביר את הדברים, ישמור על עצמו, שומר מצווה, לא ידע רע.
טוב, תוך כדי כותב לי פה חובש, שאם הוא עצמו פוחד, בטח שלא יצא, כי אדם שפוחד לא יוכל לטפל בצורה. כמו שכתוב בתורה, שמי שירא במלחמה והוא עושה דמורליזציה, והוא עצמו יקרין חולשה ופחד כלפי המטופל, ודאי שלא יעשה זאת.
יהיה איש הירא ורח על איביו, ילך וישוב לביתו.
כן, ילך וישוב לביתו. שאלה נוספת שרצינו לשאול, בקשר לקידוש בשבת, כשיש אדם שהוא חשוד, הוא לא אדם חולה, חשוד, האם מהיין שהוא שותה, הוא יכול למזוג קודם לכוס אחרת, כדי שלא ישתו המשפחה מהכוס שלו, או שזה לא נחשב מהיין של קידוש, כיוון שהמקדש עוד לא שתה ממנו?
ראשית כל, מרן בסימן קופיין כתב, שהחשש, זה המקור בפרקי דרבי אליעזר, מסרת דרך ארץ, יש חשש באופן כללי, לא לתת לשתות מאותו כוס שאדם שתה לאחר. כתוב שם בגלל הרוק, וכמובן שהכוונה בגלל החיידקים שעוברים במדע. בשבת קודש, הקידוש שאנחנו מקדשים על הכוס, גם אם אנחנו מעבירים אותו לכוס אחרת, עדיין זה היין שקידשנו עליו. זה לא היין שטעמנו ממנו, זה היין שקידשנו עליו, ולכן כתוב בלקוטי מעריך שעד רבה בכל שבת, לאו דווקא בשבת הזו, מכיוון שיש אנשים שמסטניסטים, אנשים שמאוד רגישים, מן הראוי, וכך אני הקטן נוהג, קודם כל להעביר לכוס אחרת, ואז לשתות מהגביע שאני קידשתי עליו, ומן הכוס שמזגתי אליה, ממנה לחלק אל המסובין, והם שותים כן מכוס הקידוש, כי זה יין שאני קידשתי עליו. אז אם בכל שבת ככה סקינן, אז ודאי שעכשיו,
בתקופה כזאת,
חשש, ודאי שזו הדרך הנכונה, וזה עדיין עכשיו יין של ברכה, שיירי ברכה, שיש בהם דין לחלק לכל המסובים.
טוב, אני חושב שאחד מגדולי ישראל, אני לא זוכר את שמו, לצערי לדאבוני, היה בבריתות, היה שופך ליד ושוטה מתוך היד אחרי ברכת הגופן, כי הוא אמר שאחרי זה טובלים את המוצץ בקוס ונותנים לתינוק להרגיע אותו, ואותו תינוק לא צריך לסבול חס וחלילה אחרי הברית מהחיידקים שהוא כאדם מבוגר יש לו. אני לא זוכר מי מגדולי ישראל היה עושה את זה. זה
ביותר הרב בונק, למיטב זיכרוני קראתי זה בתולדותיו של מרן הרב עקיבא איגר.
או, טוב, יכול להיות. אני לא זוכר, אבל אם הרב אומר, הרב אומר. עכשיו יש לי איזה שאלה אחרת שקשורה ממש בעניין אחר. אדם שהזמין נופש בחול, ולקראת חג הפסח אנחנו יודעים ש... אני אומר, שוב, אני הקטן השפל והבזוי אומר, לצערנו הרב, הרבה אנשים נוסעים לחול במקום להישאר בארץ, ועכשיו שאי אפשר לנסוע, אנשים הזמינו ושילמו מקדמות, ויש פה איזשהו משבר עצום לחברות התיירות, ומידך אנשים ששילמו מקדמה, שילמו אותה בכדי לקבל את הנופש שהם כבר לא יקבלו. השאלה האם יש באיזשהו גדר בהלכה, כמו שיש, שאנחנו מכירים משפט שנקרא כוח עליון, או איזשהו אסון שנשרפו חיתך בעלייה, מי אשם או לא מי אשם, מי צריך לשאת בנזק?
זו שאלה חמורה שנדרשים אליה כעת הרבה חברות נסיעות, הרבה אנשים שנרתמו לעשות מלאכת אחרים, ולפתע הכל נעצר. השאלה, מי כאן צריך לספוג את הנזק? בהלכה מופיע שכל נזק שלא קשור לנשלח, לזה שאמור לבצע את השליחות עבורי, שבעצם שכרתי אותו לעשות את המלאכה שהתבקשתי עבור אותו משלח, הוא לא צריך לשאת באותו נזק עליון שקרה. הנזק הזה הוא נחשב לאונס, אבל מכיוון שהיה בינינו הסכם, וההסכם הזה היה מוחלט, אנחנו לקחנו בחשבון שיכול להיות כל מיני תרחישים למיניהם.
גם תרחיש כזה?
כיום כל קישור נמצא תחת חוזה, ויש הסכמת הסוחרים שהחוזה הוא בעצם זה שמגלה את הדעה בין המשלח לנשלח, בין המבצע לזה שהתבקש מהמבצע לעשות את שליחותו, בין המזכיר לסוחר וכדומה, וממילא בחוזה מוגן בסעיף משפטי מובהק, שכל כוח עליון, זה אומר דברים שהם תרחישים, נקרא להם הזויים, לדוגמה, רעידת אדמה לא צפויה, משבר מלחמתי והמדינה מושבתת וכדומה, בכל מקרה שכזה, כוח עליון פירושו של דבר דברים שלא יכולתי להעלות בדעתי, ומגן על מי שאמור לבצע שלא להינזק. מחילה. ממילא, מכיוון שיש כאן הסכמה ללכת לפי החוזה, התנאי הזה הוא תנאי מקדים לקישור בינינו, ויש כאן הסכמת הסוחרים, משל היה סיתומתה, ובוודאי שהמצב והתרחיש המחריד שקורה קורה בעולמנו, שכל האנושות כולה, כל הגלובל כולו, מושבת סביב אותו נגיף, ודאי שלזה הכוונה כוח עליון. כבר הגיעו לבית הדין וניסו להתפלפל, ואני גם משתעל, אבל חיים טובים ולשלום.
הרבה בריאות הרב. הציבור צריכים לא יהיה. כן.
אמן. ודאי שזו הכוונה כוח עליון. כוח עליון ודאי שזו הכוונה מעין כמותו. בטח כשיש הכרעה ממשלתית, כמו שיצא בשעה האחרונה, בשעתיים האחרונות, לפי מה ששמענו, יש כאן הכרעה ממשלתית רוחבית, על קיבוץ של 100 אנשים, על התרחק מתקהלות, על דברים שיוצרים מצב שהוא בלתי אפשרי לבוא במגע של קיבוץ, מכיוון שמטבע הדברים אנחנו מתקרבים זה לזה, אז ממילא זה יצר בדידות כאן בהכרעה, הכרעה ממשלתית, זו הכרעה שבעצם היא הכרעה חוקית, יש לה לגיטימציה.
יש לה תוקף הלכתי.
תוקף הלכתי, כי ההלכה נסמכת על ההסכמה המשפטית שניתנת בין הסוחרים. ולכן ודאי שאין בנזק הנורא הזה שנוצר לאלו שנתנו את כספם לשאת בנזק. המעידך אבל פעמים שהדברים יש להם גם גרורות הלאה. לדוגמה, אנחנו עוסקים כעת בין אותו אדם שרוצה להתארח במלון ונאמר נתן מקדמה או התחייב, לבין בעל המלון כדוגמה. אז ודאי שאותו אדם יכול לבוא ולומר, לא העליתי בדעתי, יש חוזה וקישור לגיטימי בין כולנו, וודאי שאני לוקח חזרה את ההזמנה ולא אנזק ואני לא צריך לשלם את מה שהוסכם בינינו. והמלון סופג את הנזק עם הסכינן במלון. אבל פעמים שיש גם סוכנים, יש גם סוכני משנה.
ברור, יש פה שרשרת מאוד גדולה, יש פה שרשרת של טיסות ושל בתי מלון, ובתי המלון, כפי הידוע לי, מדובר בחוזים שסגורים לשנים רבות. זאת אומרת, חברת תיירות שלוקחת מקום לא סוחרת מקום לשנה, היא סוחרת את המלון למספר שנים מראש, ומתחייבת גם לבעל בית המלון לשלם.
אז בהלכה בעצם, מי שכאן ניסה בסוף בנזק, זה האחרון ברשימה. האחרון ברשימה, אם זה בעל המלון, הוא נושא בנזק. הוא לא יכול לבוא בטענה לא מול הסוכן, הוא לא יכול לבוא בטענה לא מול אלו שסגרו עם הסוכן. האחרון ברשימה הוא בעצם זה שהחוזה של ליישם את ההזמנה נמצאת אצלו. כנל דיבר איתי היום אדם שיש לו סחורות גדולות במרוקו, הוא צריך להביא אותם, הוא צריך להגיע בשביל זה, הסחורות מתעכבות, יש פה עמיל מכס, יש כאן דמי שילוח, יש כאן מיסוי, יש כאן דמי החזקה. מי יישא בכל הנזקים הגדולים האלה?
אני חושב חברות הביטוח, לא?
או, בסופו של דבר, הגיעו כאן לחברות הביטוח.
או ששם, גם הם יגידו שזה כוח עליון, והחוזה שלהם הוא גם מוגן מפני כוח עליון.
ומשפטנים כבר עוסקים בסוגיה שכבודו הציג, שכנראה חברות הביטוח גם יצליחו להתנער מהדברים מכוח אותו משפט של כוח עליון. חוששני שבסופו של דבר, מבחינה חוקית, חוזית, הלכתית, מי שיישא בנזק זה אותו אדם האחרון ברשימה שהיה צריך לתת את המוצר, היה צריך לתת את השירות לצערנו הרב, הוא יצטרך לשאת בנזק.
טוב, הרב, יש לנו עוד הרבה מאוד שאלות, אבל נותרה לנו ממש עוד דקה אחת, יש לי פה ממש הרבה שאלות. שאלה לסיום, הרב, בדקה. במה הרב חושב שניתן להתחזק כנגד הסוג הזה של הדיבור של הקדוש ברוך הוא עלינו?
מי אנחנו ומה חיינו לבוא ולדבר לכלל ישראל ומה להתחזק כשאנחנו יודעים את ראי נפשנו, אבל אני יודעתנו בראי דברי חזל, שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. להתחזק בשמירת הדיבור, לא לדבר לא לשון הרע ולא רכילות ולא דיבורים אסורים, ולא לדבר בשעת התפילה, ולשמור על פה נקי וקדוש. ודוד המלך מבטיח לנו, שומר מצרות נפשו. ודאי שיש כאן תיקון לכלל האנושות ולכל יהודי ויהודיה באשר הוא, אבל אם עסקינן בלהישמר, אם עסקינן בלזכות, להינצל מאותו פגע רע ומשחית, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו.
כן, כן.
בימים של אור ושמחה, שהקדוש ברוך הוא יריף על כל כלל האנושות, ועם ישראל בראש ובראשונה, אורה תחייה ושמחה.
אמן. תודה. כבוד הרב הגאון הרב חיים איידלס על השוט הקצר הזה, שוט קורונה. נקווה שלא נזדקק שוב לשיחות מטעמים כאלו.
תודה לכבוד הרב מונק היקר, שכלל ישראל כולו כל כך אוהב ומוקיר.
תודה, תודה הרב. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות חדשות, ומיד שווים עם מאזינים שנמצאים בבידוד, עם פסיכיאטר. שייתן לנו עיצות איך להתמודד עם הפחד והחרדה של הילדים. יישארו איתנו. כל חי תמיד איתי, כל חי.